יופי, אז תודה שבאתם. לא, זה לא מובן מאליו. ואנחנו נבלה כמה דקות בלדבר, לא כמה דקות, כמה דקות ארוכות בלדבר. בעיקר אני אדבר, אגב. אני מקווה שמה שאני אגיד יהיה מעניין עבורכם. אני מקווה, האמת שאני מקווה שהוא יהיה מעניין עבורי, וגם שאתם תהנו. אפשר להתחיל מלהרהר קצת במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, כן, בסוף ריטריט. במובן מסוים זמן ככה דרמטי, כן? זמן דרמטי להיפגש בו, זמן דרמטי לדבר בו. לא שומעים, אתם אומרים. צריך להרים את הרמקולים. וזה מעניין איך אנחנו כאנשים יכולים לפעמים להילחד, להרגיש לחודים בתוך צורות מסוימות, כן? להרגיש לחודים בתוך צורה של מדיטציה, או בתוך צורה של ריטריט, כן, או להרגיש לחודים לאור זה שהריטריט נגמר ומחר, במובן מסוים נחזור לחיים אחרים. וזה יכול להיות מעניין וחשוב ומאוד משחרר לפעמים, להרהר קצת גמישות ובאי המוחלטות של צורות שנדמות מאוד מוחלטות. כן? יש דברים די ברורים, כמו למשל אפשר לשאול מתי בעצם הריטריט התחיל. ודי בקלות אפשר להסיק שלא הייתה לו נקודת התחלה ברורה. זאת אומרת, הייתה את נקודת ההתחלה שבה אתם אולי חשבתם שתבואו לריטריט ו... אולי הנקודה שבה נרשמתם, או הנקודה שבה עליתם על הרכב, והנקודה שבה הגעתם. ואם נתמקד בכל אחד מהנקודות האלה, נראה שהן מורכבות מהרבה מאוד רגעים מאוד מאוד, מאוד מאוד קטנים, כן? שאם נתמקד בהם, נראה שגם אי אפשר ממש למצוא אפילו אותם, אבל בוא כרגע נניח אותם. הרבה רגעים מאוד קטנים של תזוזת יד ו... מחשבה ועד נכנסתם, סגירה הדלת והתחילה השיחה הראשונה. מתי הריטריט התחיל? ברגע שקרן פתחה את הפה בתחילת השיחה, או שזה היה כשהתיישבתם על הכרית, או שזה יצא. זאת אומרת, אנחנו לא באמת נוכל למצוא שום נקודת התחלה מובהקת או אמיתית לגמרי לריטריט הזה, ובאותו אופן גם לא נוכל למצוא לו שום נקודת סיום. כן? אני חושב שאני אישית, בגלל הכובד לפעמים שהיה בריטריט, כן? בגלל הדחיסות של, שהיה במשהו מאוד טוב, אבל גם דחוס בריטריט, גם כמתרגל וגם כמורה, ציפיתי שהוא ייגמר ופום, יקרה משהו, כן? אבל בדרך כלל זה לא, בדרך כלל זה לא הפך. זאת אומרת, יש הרבה רגעים, כן? של סיום. זו השיחה האחרונה, ותהיה הישיבה האחרונה, וההליכה האחרונה, ובסוף ההליכה האחרונה יהיה סוף ההליכה האחרונה, ובתוכה את הצעד האחרון, וכן, זאת אומרת, וגם סוף ההליכה האחרונה או הישיבה האחרונה, הם לא באמת סוף הריטריט. יהיו כל מיני מעגלי סיום, ותעלו לרכב, ותסעו הביתה, והמון המון, זאת אומרת, ומתי באמת הריטריט ייגמר? אחרי ש... מה ההשפעות שלו יחלפו לגמרי, הרי זה לא יקרה אף פעם בדיוק, נכון? ואתם גם אף פעם לא תדעו מתי ההשפעות שלו נגמרו ועד מתי ואיך הן נמשכות. יש להניח שכמו כל דבר, במובן מסוים ההשפעות שלו יימשכו לנצח, כן? וזה רק אם אנחנו חושבים רק עליכם. עכשיו תחשבו על זה שיש פה 70 אנשים, אז מתי בעצם הריטריט ייגמר ומתי הוא התחיל? אנחנו לא באמת יכולים למצוא נקודת התחלה ונקודת סוף לדבר הזה, ולמעשה אנחנו גם לא יכולים למצוא נקודת אמצע. זאת אומרת, אנחנו נסתכל על הרגע הזה עכשיו, ונגיד, אוקיי, הריטריט קורה עכשיו? עכשיו הוא קורה? כי כל הריטריט שהיה עד עכשיו, כמו שאמרתי בבוקר, כבר נגמר, נכון? אנחנו לא, אין ריטריט עכשיו. כל 5 הימים האלה, 6 הימים האלה, גון. אין. לא יודע כמה שעות שיש עוד לפנינו, 24 שעות, היום שיש עוד לפנינו, כרגע הוא בגדר פנטזיה, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא שם עכשיו. מתי, איפה הריטריט קורה? הוא קורה כאילו שנייה ברגע הזה. אבל הרגע הזה הוא כל כך קטן, הריטריט לא יכול לקרות ברגע הזה, נכון? זאת אומרת, כי הוא כבר נגמר, רגע שאז התחלתי לדבר עליו. הוא מזמן נגמר. אז מה, הריטריט היה שם? כן? אז אנחנו מדברים על מין צורה כזו שקוראים לה ריטריט. אם בוחנים אותה לעומק, קצת כמו שקרן הציעה אתמול לעשות לגבי העצמי, אם בוחנים אותה לעומק ומנסים באמת למצוא אותה, אי אפשר באמת למצוא אותה בשום מקום. אתם רוצים עוד ניסוי על הדבר הזה? בינתיים אתם רוצים, כי זו תחילת השיחה. עוד מעט תתעייפו. אבל שנייה, נכנס לי משהו לשיניים. שנייה, חגו שנייה, באמת. אתה לא מזחק, חבר'ה. אני יכול לשמור את זה מחר על ארוחת בוקר. טוב. נכון. עדיין שם. לא, זה מאז ארוחת ערב, אבל זה איזה אירוע. איזה עצה. עצה או פטריה. אם העצות של הפטריות של המיסו יתחברו, הם יהיו חזזית מיסו. כי אתם לא יודעים, אתם יודעים את זה, אבל חזזיות, לא חשוב, חזזיות זה עצה ופטריה משולבות. מה אתם יודעים? אני מצטער. טוב. צריך להשלים עם זה. בכל מקרה. לא זה ככה מצחיק, לא נעים לי. טוב, זווית אחרת, בסדר? אז הריטריט הזה, כן? הריטריט הזה אובייסלי בנוי מחלקים, נכון? הוא בנוי, יש לו כל מיני חלקים. הוא בנוי ממתרגלים, הוא בנוי מכם, מתרגלים. הוא בנוי מאיתנו, המורים. הוא בנוי מקריות ואולם ומנהלות ריטריט. צוות. בנוי מכל מיני חלקים, נכון? זאת אומרת, אפשר להגיד, הריטריט הוא לא באמת צורה קיימת. הוא מורכב מכל מיני חלקים שחברו יחד ועכשיו הם מרכיבים איזושהי צורה. ואנחנו מרגישים לחודים בתוך הצורה שנקראת ריטריט, אבל למעשה יש לה, כן, זו צורה מומצאת שבנויה מכל מיני חלקים שחיברנו יחד, ועכשיו אנחנו מדמיינים, אוקיי, יש את כל החלקים האלה יחד, יש לוח זמנים וזה, ואנחנו חלטים, אוקיי, זה ריטריט. מצד שני, אותם חלקים בעצם הם קיימים באופן שבו הם קיימים רק בקונטקסט של ריטריט, נכון? רק בקונטקסט של איפה אנחנו עכשיו. בקונטקסטים אחרים אתם לא יוגים ואני לא מורה, ומנהלות הקורס הם לא מנהלות הקורס, מורות אחרות הם לא, ולוח הזמנים הוא לא לוח הזמנים, לוח הזמנים הוא דף, והקריות האלה, אם הייתם פשוט פוגשים אחת צפה בחלל, הייתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אני לא בטוח מה הקרית הזאת עושה כאן. זאת אומרת, הריטריט נבנה מרכיבים, הרכיבים נבנים מההקשר, כן? ואף אחד מהם, אף אחד מהם הוא לא באמת אמת, כן? התודעה עושה קונספטואליזציה של שלם, שלא ניתן ממש למצוא אותו. עכשיו, היא עושה את זה לגבי כל מיני דברים, היא עושה את זה לגבי הגוף שלכם. כן? הגוף מורכב מחלקיו, אבל חלקי הגוף הם חלקי הגוף בהקשר של הגוף. נכון? פעם חבר שלי מצא בורקס העגלה. תוך בורקס. לא חשוב. זה מבוסס על סיפור אמיתי. אני מקווה, אני מקווה שאין לזה קשר למה שתקוע לי בשבוע. אבל חלקי גוף שהם לא, זאת אומרת, אם היינו רואים אצבע מחוץ להקשר, אתם מבינים את כוונתי? זאת אומרת, הגוף נוצר מחלקי הגוף, וחלקי הגוף הם חלקי הגוף בתוך הקשר. אנחנו למעשה לא מדברים על צורה. על צורה שיש לה אמיתיות. אז בואו נשב ביחד. יש לך קיסם? תודה רבה. תודה רבה. לא, זה מושלם. אני בכל מקרה חשבתי שנשב ביחד למדיטציה לחמש דקות. באמת? אז בואו נעשה את זה. נשב לחמש דקות. כן? אני אשב לארבע דקות ברשותכם. בישיבה לא צריך לחבות את החדווה או השמחה שעלו מכל סיבה שהיא, כן? אלא אפשר לתת לשמחה ולחדווה להתרחב. אם יש משהו אחר, אפשר לשבת איתו. להרגיש את כל האולם כך. ממש לשבת יחד, לפתוח את הרגישות לכל הגוף וגם לכל מה שנמצא מימין, משמאל, מאחור, מלפנים. ממש להניח להכל להיות, כן? איך שהוא רוצה. דברים ברורים או עמומים. נותנת לתודעה להתרחב. שככה רציתי להיכנס קצת יותר לעומק שלו היום. בלי לבטל הכוח והחשיבות, מה שרציתי להיכנס לעומק שלו היום, בלי לבטל את הכוח והחשיבות של האירועים שהצעתי בהתחלה, שעשיתי אותם בכלילות ובצורה הומוריסטית במידה מסוימת, אבל אלה הרהורים עם כוח אמיתי, כן? הרהורים שבהם אנחנו יכולים לראות שאותן צורות שאנחנו תופסים כאמיתיות, ומתמודדים איתן, חזים בהן, כבולים בתוכן, אין להן למעשה את האמיתיות שנדמה שיש להן. וזה לא נכון רק לגבי צורות כלליות ומופשטות כמו הריטריט. זה נכון לגבי כל דבר שהוא. עכשיו לפנות אל הנושא המרכזי, אני רוצה לשאול אתכם אם ככה במהלך היום, ואתם יכולים לשקול את זה עם עצמכם, האם מתוך התרגול או בהשוואה לזמן שלפני הריטריט, תחושות או חוויות או או ניואנסים או לחישות של אחדות, קרבה, תחושת אינטימיות, כן? תחושת אי נפרדות מסוימת, היו נוכחות יותר מהרגיל. אני לא שואל אתכם בציפייה לתשובה, אלא כדי להביא את זה כאיזושהי תמה להסתכל עליה, כן? להיות מודעים, רגישים אליה. איזושהי תחושה של אחדות, איזושהי תחושה של קרבה, איזושהי תחושה של יחד עם, כן? של מגע, של אינטימיות. שום דבר דרמטי בהכרח, כן? עומק ודרמה הם דברים מאוד מאוד שונים. יכול להיות שזה היה דרמטי, אבל לא בהכרח הייתי מצפה לזה. קצת פחות ניגוד, קצת פחות זרות. כן? וזו תחושות כאלו, או אזורי חוויה כאלו. מדובר בחוויה מאוד ספציפית כזאת או אחרת, אלא מין אזור חוויה, אזורי חוויה כאלו, הם יהיו תולדה יחסית צפויה של סוגי התרגול שאנחנו עושים. תרגולים מסוימים זה פחות ברור, כמו הסמאדי, אבל הסמאדי יש איכות מאחדת, מאחה, והיא מאחה נשימה, גוף, תודעה, והאחדות הזאת גם מתפשטת ומתחילה להשפיע על התפיסה של דברים אחרים. והתרגולים של אי האחסות, ובטח של הניטשה, עושים את זה בצורה די ברורה. כן? אם אני נשען על הניטשה, הכל נע, הכל משתנה, ומאחר והתודעה תופסת באופן מאוד טבעי ואינטואיטיבי, שהכל נע והכל משתנה, אז ההבדלים וההפרדות בין דברים נעשים פחות חשובים, פחות דרמטיים. ומשהו לא חשוב עבור התודעה, נוטה לדעוך או לדהות, או לא להיות מרכזי באופן בו העולם מתעצב ונחווה באותו זמן. כן? אז אם אני אשען למשל לתפיסה של שינוי, אז גם משהו כואב וגם משהו נעים וגם משהו אני וגם משהו אחר וגם משהו פנימי וגם משהו חיצוני, יותר משהו כזה או אחר, הוא נע, הוא משתנה. וזה באמת לא חייב להישען דווקא על תפיסה של הניטשה, כן? יכול להיות שתחושת הקרבה בין דברים או הניגוד ביניהם דהו או דרכו מהרבה מאוד סיבות אחרות. בעיקר כאלו שקשורות. מתוך חוויות יחסיות, וזו חוויה יחסית של אחדות כזאת או אחרת, או של הפחתת נפרדות, אפשר להתחיל ללמוד ולהכיר ולהבין את התנועה של יצירת נפרדות, של יצירת שניות, של יצירת דואליות, של יצירת ניגוד, כן? לא כדי להיפרד לנצח מן האפשרות הזאת, אלא כדי להבין אותה ולהיות מסוגלים לשחק איתה בצורה יצירתית. להבין ולראות ש ואיך התודעה שלנו יוצרת נפרדות, ניגוד, שניות, במידה רבה כחלק מהתנועה של האחזות, כחלק אינטגרלי מהתנועה של האחזות, ומסרטטת את העולם על סמך קווי ההפרדה האלו. אז אתם יודעים מה? בואו נתחיל עם איזשהו תיר של 5 או כמה דקות. בתרגול הזה, ההזמנה להיות רגישים, רגישות לגוף, ולשים לב לתנועה ולחוויה של האחזות או מאבק, כמו שעשיתי כבר, כן? אלא שעכשיו אנחנו רוצים לשים לב במיוחד לזה שבכל האחזות יש גם העדפה. אני רוצה או רוצה את הדבר הזה, ואני לא רוצה או לא רוצה את הדבר הזה. אני רוצה שהתרגול יימשך, אני לא רוצה שהוא יפסיק, אני... רוצה את התחושה הנעימה, לא רוצה את הלא נעימה. להתחיל לשים לב לתנועה הזאת של העדפה. ולראות אם אפשר להרגיע אותה, כן? לבחור לשמוט את העדפה לזה או לזה, כן? לדבר זה או אחר. כל פעם שעולה התחושה, היה עדיף ש, או בוא נעשה ש, או כן? להרגיע אותה, לשמוט אותה. כל אי נחת מעידה על האחזות, וכל האחזות מעידה על שניות מסוימת, דואליות מסוימת. אני רוצה שהכאב ייעלם, אני מניח שישנו אי כאב. כן, אני רוצה שהמדיטציה תחלוף, אני מניח ורוצה משהו אחר ממדיטציה, כן, דיבור. אז לשים לב לתנועה הזאת של העדפה ויצירת שניות. קצת להרגיע. כל פעם. רוצים את מה שנוכח ולא רוצים את מה שצפוי. לא רוצים את מה שנוכח, רוצים את מה שצפוי. זה שווה להתחיל לראות ולהבין איך התודעה יוצרת שניות, כן? איך התודעה יוצרת הפרדה, יוצרת הבדל באמצעות האחזות. אפשר להתחיל לראות את זה שרואים איך התודעה מגזימה דברים. מגזימה דברים. כל כך אוהב להיות בריטריט, בחוץ כל כך קשה, כן? נורא, פשוט נורא. התודעה מגזימה משהו, כן? אני כל כך אוהב אותו, אני כל כך לא אוהב אותו, כן? התודעה מגזימה משהו באמצעות האחזות. מגזימה את ה... אני זוכר שכשאני הייתי בריטריטים הראשונים שעשיתי, אז ממש היה לי חשש מהרגע של לסיים ריטריט. אני ממש נורא נהניתי, מאוד משמעותי, והרגשתי מאוד מוגן וכן הלאה. והמורה היה אומר לי שוב ושוב, מאוד בתבונה הוא היה אומר לי, תראה יעל, מה שיש לך כאן זה ראייה, שמיעה, טעם, ריח ותחושה. ומה אתה חושב שהולך להיות שם? כן? ראייה, שמיעה, טעם, ריח ותחושה. זה מה שיש כאן, זה מה שיהיה שם. כן? התודעה שלי מאוד ניפחה את ההבדל בין ריטריט לשאינו ריטריט, והוא מיצע את זה. כן? בסוף, קלטי חושים כאן, קלטי חושים שם. שווה לשים לב לפעמים גם איך הצמדות לקוטב אחד, כשיש ניגוד של דברים, כן, מדגישה את, ה, בעיה בקוטב השני, כן? אני כל החיים שלי גר בתל אביב או רמת גן או לא משנה איפה, ויש די הרבה רעש. אני גר בישראל ויש די הרבה רעש, אוקיי? רעש מכאן, רעש משם. ואז אני מגיע לריטריט ואני נורא רוצה שקט, כן? נורא נורא רוצה שקט. ואז רמה כזאת של רעש, כן? רמה כזאת, זה צפצוף או זה חיכוך. נורא רועש, כן? נורא רועש לי. כן, אני מגיע עם תקווה נורא גדולה להיות אהוב או להיות מקובל, וכל סימן לאי האהבה או אי מקובלות, כן, נורא. הציפייה לכיוון אחד מדגישה את ניגודו. זה גם מה שווה לשים אליו לב כחלק מההיכרות עם התנועה הזאת. ומה שמעניין זה שזה לא קורה בדרך כלל רק כאירוע חד פעמי, אלא התודעה הולכת על זה. כאילו אתה רוצה שקט ויש רעש, כן? אתה רוצה לתרגל מדיטציה ומסיבה כזאת או אחרת מוצא את עצמך בתורנות, חלק מהזמן, whatever. לא מסוגל לעשות מדיטציה לזמן מסוים, אולי אתה חולה. והתודעה מתוך האחזות מגזימה בהבדל, כן, אני נורא רוצה לעשות מדיטציה, אבל אני לא יכול כי אני חולה. עכשיו, רוב הזמן ממש אתה לא מעוניין לעשות מדיטציה. ספציפית עכשיו, זה נראה לך מאיזושהי סיבה כמו רעיון טוב, כי אתה חולה ואתה לא עושה את זה בפועל. נורא רוצה לעשות מדיטציה, אני לא יכול כי אני חולה, והתודעה הזו, היא הפכה את זה כבר לסיפור, זו תמונה שאתה בתוכה, והמיין שלך מתחיל, כן, האחזות משתמרת, בתוך התמונה הזאת. אתם מבינים למה אני מתכוון? זאת אומרת, האחזות יוצרת את הניגוד, הניגוד הופך לתמונה, והתמונה הזאת משמרת איזשהו זרם של האחזות, או איזושהי דינמיקה. כן, אני זוכר שוב בסוף ריטריט, תמיד סופי ריטריטים היו עושים לי את זה, כן? סוף ריטריט, שוב חרדה מפני משהו או מישהו שאני הולך לפגוש, איזשהם יחסים קשים שאני הולך לפגוש אחרי או בסוף הריטריט, כן? והמורה, זה היה מורה אחר, זה היה סטיבן קאן, אמר לי, תראה יעל, אני אספר לכם את הסוף, לא נורא. זה לא סיפור כך מעניין שהסוף יהרוס בו משהו, אבל בגלל שאתה כאן, אתה מגזים, בגלל שאתה כאן וטוב לך ובטוח לך, אתה מגזים את כמה שם זה רע. כנראה שכשתהיה שם, זה לא באמת יהיה כל כך רע, כי יש שם חיים ויש שם אנושיות וכן הלאה, והוא כמובן צדק. אבל לפני שהוא אמר לי את זה, במשך יומיים, כן, התודעה מתוך האחזות, האחזות מובנת, מוצדקת, בנוחות, בשמחה, ברווחה של להיות בריטריט, ואיזשהו פחד מפני אותה מערכת יחסים שם, הגזימה נורא את הפער. פה אני נפלא לי ואני בטוח, ושם זה פשוט, זה נורא, נורא, נורא. זה לא היה נורא. שם זה נורא. הגזימה את הפער, הפכה את זה לסיפור, ויומיים בתוך הריטריט, אתה רק מבלה בתוך זה, כן? זה הופך להיות העניין. וכן, והדברים האלה תלויים אחד בשני. אתה מתרגל או את מתרגלת, או המורה אומר משהו, ומשהו בהיאחזות מתרקח, וגם הסיפור מתרקח. כן? אתם מבינים למה אני מתכוון? כן? אז, העוצמה של הסיפור הזה, של הסיפור של הניגוד, של הסיפור של ההפרדה, מותנית בהיאחזות. אפשר לשחרר את זה על ידי ראיית המופרכות של הסיפור, או על ידי הרגעת ההיאחזות בדרכים אחרות. המיינד פחות מטלטל, והשניות פחות דרמטית. כן? כל זה יכול להתחיל לספר לנו משהו על האופן שבו אנחנו ממציאים את העולם. עוד נקודה שאפשר לשקול, שהמורה שלי ככה הדגיש אותה הרבה וחזר עליה בדרכים שונות, זה להתחיל לחשוב ולראות דברים כספקטרום, כרצף. כן? הרבה פעמים אנחנו, לא יודע אם אתם, אני. אתם תחליטו בעצמכם אם אתם עושים את זה. הרבה פעמים אני, והאנשים הדמיוניים שהמורה שלי הניח כשהוא דיבר אליהם, שוב, מתוך סלידה הרבה פעמים, מדגישים או הופכים דברים לניגוד, בזמן שלמעשה הם רצף, כן? או ספקטרום. למשל, עייפות וערנות. נכון? עייפות וערנות. ואני זוכר בימים שבהם הייתי, שבהם לתת שיחות דרמה היה אירוע יותר סטרספול בשבילי. עכשיו לא כל כך סטרספול, אבל בימים שהיה יותר סטרספול. אז אם הייתי יושב כאן על הבמה והייתי מרגיש שמץ של עייפות, אז התודעה שלי באותו רגע, בצורה נורא אינטואיטיבית, זה לא סיפור גדול. התודעה פשוט אומרת, אוקיי, עייפות זה לא טוב, כן? עייפות זה לא טוב, משהו לא הולך טוב, ואז אתה מאוד בתוך התחוש של, אוקיי, אני עייף, או אני לא ערני, או משהו כזה. עכשיו, זה לא סיפור מפורש, אבל התודעה עושה את זה, היא צובעת את החוויה ככה, כן? למעשה, אם אנחנו מסתכלים על ערנות ועייפות, הם רצף, כן? הם רצף. אנחנו כל הזמן על רצף, בין מצב יותר ערני למצב פחות ערני, כן? ולמשל, ולפעמים רואים את זה על מתרגלים, זה נורא מעניין. זאת אומרת, יש אנשים שהעייפות במדיטציה היא ממש עניין שמפריע להם, כן? זאת אומרת, ישנתי, זה לא. ישנתי כל המדיטציה, ויש איזו התבאסות נורא גדולה. ובמצבים אחרים, אתה רואה אנשים שנעים בין מצבים של יותר ערנות ופחות ערנות, וכשאין שם סלידה, יש תנועה הרבה יותר חופשית. אנחנו למעשה כל הזמן נעים על רצף בין ערנות לאי ערנות. ריכוז ופיזור, כן? ושוב, מתוך סלידה, הרבה פעמים, יש לי המון מחשבות במדיטציה, כן? אני כל הזמן חושב, ואתה מסיים מדיטציה, לא הלך כל כך טוב, הייתה הרבה מחשבות, היו הרבה מחשבות, כן? עכשיו, שוב, זה יכול להיות מאוד מאוד מועיל לחשוב על זה כספקטרום, זה כרצף, כן? אין ריכוז מושלם, כמעט אף פעם, או נאמר אף פעם, ואין פיזור מושלם, כן? ואם כבר אתם מאוד מפוזרים, אז תנסו לעשות את זה מושלם כבר, כן? כנראה זה לא ילך. חולי ובריאות הרבה פעמים, כן, זה ספקטרום, זה ספקטרום. להבין ולא להבין, כן? אני לא יודע כמה מכם מרגישים עכשיו מתוסכלים, לא מבינים. זה ספקטרום, כן? מבינים חלקית, לא מבינים, כן? והרבה פעמים מישהו יושב, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. ונכון, זאת אומרת, זו תחושה לגיטימית, אבל הרבה פעמים מתוך סלידה היא נורא מודגשת, כן? מתוך סלידה, אני נורא רוצה להבין ואני לא מבין. ספקטרום. אף אחד מכם לא מבין באופן מוחלט ומושלם ומלא את מה שאני אומר. אני לא יודע אם אני מבין באופן מוחלט. מה זה אומר בכלל, כן? מה זה אומר לך להבין באופן מוחלט ומושלם ומלא? זה ספקטרום. כן? אז שווה לחשוב על שניויות או הפכים שאתם יצרתם ביניהם היפוך, והוא קובל אתכם בסבל. כן? האינדיקטור החשוב פה הוא סבל. כן? שיוצרים כתבים מתוך היחזות, אז אתם יכולים לשאול את עצמכם, הם במהלך הריטריט הזה או עכשיו, או כן, יוצרים כתבים מתוך האחזות וסובלים מהם, ולהתחיל לראות אותם כספקטרום, כרצף, כן? טוב, היה לי טוב, היה לי לא טוב. ספקטרום. אני שייך, אני לא שייך, כל מיני דברים. כן, למעשה, אם אנחנו נסתכל יותר מקרוב על ההפכים לכאורה האלה, אנחנו נוכל לראות שגם אף אחד מהם לא באמת קיים בלי השני, כן? כל המושג הזה, ערנות למשל, כן? או כל המושג הזה, ריכוז, הוא לא היה קיים בלי פיזור. זאת אומרת, הם במובן מסוים נחוצים האחד בשביל השני, כן? אנחנו לא, ערנות היא לא דבר אמיתי, הבנה היא לא דבר אמיתי באמת. אין הבנה בשום מקום בלי הקונספט של אי-הבנה. אז גם יש ספקטרום ביניהם, אבל גם למעשה, וזה שנייה, מבט קצת יותר אולי מתוחכם, שווה אולי לעשות אותו. הם בעצם לא באמת קיימים אחד בלי השני. נכון? כל אותם דברים שגורמים לנו, לא יודע אם כל, אבל הרבה דברים גורמים לנו, הרבה סבל. בעצם אנחנו צריכים גם את ההפך שלהם. לא, או אני לא יודע אם אנחנו צריכים, אבל בלעדיהם הם לא, בלי ההפך שלהם לא יתקיימו. עוד דבר שמעניין להרהר בו זה, כל דבר גם כולל את היפוכו, כן? וזה מאוד דומה, אבל גם במדיטציה, שנדמה לכם שהייתם מרוכזים מאוד, היו הרבה רגעים של חוסר ריכוז. כן? גם בריטריט שהיה נפלא למראית עין, זה עדיין החיים, כן? היו בו רגעים קשים, היו בו חורים, היו בו, כן? גם זה שאתם זוכרים לפני 15 שנה, אתם זוכרים רק את היום האחרון, בסדר? זה לא באמת היה ככה. וגם ריטריט שהיה נורא וקשה, או יום שהיה, כן, היו בו כל מיני דברים, ושווה לפעמים לראות שכל דבר מכיל גם את היפוכו, מכיל גם את ניגודו, וזה עוזר כן, לרופף משהו בבנייה המוצקה של דברים. כן, ומשהו שהזכרתי ואני אגיד אותו בקצרה ולא אכנס לעומק, באמת, אותם דברים, תראו, בעצם כל דבר, כן? אני חושב שנגארג'ונה אומר, אין לפני ציטוט, אבל שאין ארוך בלי קצר ואין חושך בלי אור, כן? ונוסיף, אין תובנה בלי תעתוע ואין ריכוז סמאדי בלי פיזור, ואין, הדברים האלה הם לא, אין להם, אפילו הייתי אומר שאין אהבה בלי אי אהבה, כן? לא במובן של אנחנו צריכים לא לאהוב בחיינו כדי להרגיש אהבה. לא זו הכוונה, כן? או אנחנו צריכים להיות מבולבלים כדי שנדע בהירות, ואנחנו עכשיו צריכים ללכת ולהתבלבל. לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לאופן שבו התודעה ממשיגה דברים. ההמשגות האלה, כן? קיימות רק בתוך קונטקסט של ניגוד, אין להם את האמיתיות שנדמה שיש להם. וזה לא לומר שהן לא חשובות, שימושיות, מהותיות עבורנו. אבל כפילות הראייה הזאת של כן חשוב, כן מהותי, אבל לא באמת אמיתי כמו שנדמה, כן? יכולה לאפשר לנו ללכת ביציבות ולעומק בלי להיות יותר מדי לחודים. בדיוק כמו הריטריט. ריטריט הוא דבר נפלא, הוא חשוב. והוא לא באמת קיים בצורה המוצקה שלפעמים נדמה שהוא קיים מתוך האחזות כשאני מת ללכת אליו או שאני מת לעוף מכאן. כן, אז איפה כל זה שם אותנו? אני חושב שיש פה איזושהי נקודה כללית או קו כללי לגבי שניויות, כן? ואפילו כללי יותר. קו שאומר שהפעולות שהתודעה שלנו עושה מעצבות למעשה את חוויות הקיום שלנו. כל חוויה של קיום, החוויה של איך אני חווה את עצמי כרגע, איך אתם חווים את עצמכם, כן? איך כל אחד חווה את עצמו ואת עצמה ואת העולם שהוא נמצא בו, וכל אחד מאיתנו נמצא בעולם טיפה שונה. טיפה שונה, כן? איך כל אחד מאיתנו חווה אותו תלוי במידה, אני לא יודע, אינסופית במובן מסוים בפעולות של התודעה, בפעולות שהתודעה שלנו עושה. וזה איזשהו היפוך או מהפכה מסוימת שהבודה מציע. במקום לתפוס את העולם במונחים של עצמי אמיתי ועולם אמיתי, לתפוס את חוויית העצמי וחוויית העולם במונחים של, נאמר, קרמה, כן? הופעה שנובעת מפעולות בעבר ופעולות בהווה שאנחנו עושים, שמעצבות ויוצרות את העולם עבורנו. יוצרות את האופן שבו הוא מופיע, וגם את מידת הנוקשות והדחיסות שבה הוא מופיע, כן? קרן תכסה לזה בשיחה על העצמי אתמול. לפעמים העצמי מופיע כמאוד דחוס, ככל שיש יותר האחזות, העצמי מופיע כיותר דחוס, וזה גם הפוך, ככל שתפיסת העצמי שלי יותר דחוסה ונוקשה, גם תהיה יותר האחזות, כן? יש יותר דברים to bump into. ואותו דבר גם נכון גם לגבי העולם. ככל שיש יותר האחזות, העולם יופיע כיותר חתוך, כן? יותר דחוס. אפשר להיזכר במשל הזה של הבודה על האחזות או ההשתוקקות, כמה שכורך סביבך את העולם, אורג סביבך באריג נוקשה וצפוף, ולפעמים קצת עקום את העולם. כן? ככל שהאחזות יותר חזקה, פעולת האריגה יותר אינטנסיבית, ואנחנו ארוגים לתוך עולם צפוף יותר. וככל שההאחזות פחותה, ככה העולם מרווח יותר, רפוי יותר, גמיש יותר, האריג שלו נהיה אחר, ולהפך. במובן של ככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות את העולם, לא דרך או פחות דרך העיניים של שניות והפרדה, או פחות להאמין בשניויות והפרדות, כך להאחזות יש פחות על מה להישען. כל הדבר הזה, וואה, אנחנו עמוק לתוך הלילה. מעניינים. שווי בחר מתחילת השיחה. מתלבט עם עצמי, אתם יכולים לשרוד עוד כמה דקות. כן, אתם יכולים. פשוט צריך קצת וואי בחר, נכון? צריך כאילו... בפיצוחים. אין לי עוד הרבה. זאת אומרת, יש לי עוד הרבה, אבל... לא סתם במסורת כל כך מודגשת החשיבות של פעולות. כן? פעולות פנימיות ופעולות חיצוניות. כי הן בוראות למעשה את עולמות החוויה שלנו. הפעולות, הבודה אומר בתחילת הדמפן, הדמפד המתחילן, זה משהו כמו התודעה היא ראש וראשון לכל הדברים. לאן שהתודעה הולכת, ככה הקיום הולך. ותודעה פה, חלק מהכוונה היא הפעולות שהתודעה עושה. פעולות פנימיות ופעולות חיצוניות. אתם יכולים להרגיש, אולי אפילו עכשיו, כן? פעולה עדינה של רצון טוב, לשלוח רצון טוב לעצמכם ולאחרים. תעשו את זה שנייה. לא צריך תנוחה רשמית. וכשהרגישות שם, אפשר להרגיש שהעצמי נוצר אחרת. ושאחרים נוצרים אחרת. נכון? אחרים נראים אחרת. כשמסתכלים עליהם עיניים של רצון טוב, או שמסתכלים עליהם עם פחות תאחזות ורצון טוב קורן באופן טבעי מתוך זה. ומתוך הרגישות הזאת אפשר להבין כמה פעולות פנימיות וחיצוניות הן דרמטיות. כן? הן בוראות את מי שאנחנו. הן בוראות את מי שאחרים הם בשבילנו. המורה שלי אומר, אמר, עם התרגול ניכר יותר ויותר שלא רק התחושה שלנו בנוגע לאחרים תלויה בלב ובתודעה, אלא גם התחושה לגבי העולם, שאיכויות כמו נדיבות, מטה וחמלה הן חזקות. כל התפיסה נצבעת בצבעים חדשים. אנחנו רואים ורואות יופי בכל מקום, בבורות אחרות, בטבע, במצבים ובחפצים היומיומיים והרגילים ביותר. לעומת זאת, שהלב והתודעה מקובצים במצב של אנוכיות, או טרודים אפילו מעט ברכושנות ובעלות, דברים נראים אחרת. השניויות, הדואליות, שמעורבות ברעיונות האלה, מעצבות את התפיסה ומזינות רמה מסוימת של פחד למשל. ומבעד לכל זה העולם מופיע אחרת. רציתי להוסיף כמה מילים על האיכות של נדיבות, אבל אני חושב שאני לא אעשה את זה. אני אעשה את זה רק מאוד בקצרה. לא, אני לא אעשה את זה, נשאיר את זה למחר. אני חושב ש... שממש שווה לבטוח ביופי ובהבטחה, כן? שהבודה מציע. לשמוט את התפיסות המקובעות לגבי קיומו של עצמי ועולם במובן הרגיל, ולראות איך הפעולות הפנימיות והחיצוניות שלנו יוצרות למעשה את חוויות העולם שלנו. להבין את זה, כן? לפתח כלפי זה מיומנות ואינטליגנציה, ומתוך זה אהבה, חמלה ונדיבות הן תולדה מאוד מאוד טבעית. אז בואו נשב קצת ביחד. בתוך השקט המדיטטיבי אפשר לראות אם משהו נגע או משהו הרגיש מועיל פוטנציאלית, ו-to note it, כן? לקחת פתק, להדביק באחורי הראש. כל הפחתה של תפיסה דואלי, תפיסה של שניות שנובעת מהאחזות, יותר אהבה וחופש מתאפשרים. תודה לכם. תהנו מערב של תרגול. אפשר לקחת תהליך עד 9 ואז לחזור לאולם.